לכולם, סליחה על האיחור. אני חושב שאני אלמד משהו לקראת פורים. שמע, היו שיעורים על פורים השבוע? היו שיעורים שלא היו על פורים השבוע? תודה. אז עכשיו הלכו לצלם לכם את הדברים. יש לנו, חג פורים זה לא מהתורה, נכון? חג פורים זה חג מדרבנן. יש לנו כמה חגים שמהתורה, כמה חגים שמדרבנן. מה יותר חמור? חגים שמהתורה, מדאורייתא מה שנקרא, או חגים שמדרבנן? נכון, נכון. נכון. הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו בשלושה רגלים, כן? פסח, שבועות, סוכות, וראש השנה, יום כיפורים, שהם גם נקראים מועדים, הם לא רגלים, הם לא ימי שמחה, אבל הם ימים של חגים מדאורייתא, וחכמים הוסיפו לנו חנוכה ופורים. וכמו שאנחנו רגילים בכל התחומים של המצוות, משהו מדאורייתא הוא הרבה יותר חמור, ומשהו מדרבנן הוא יותר קל. הכל חשוב, כל המצוות, כל החגים בעינינו, זה הכל נחשב דאורייתא. אבל כשדאורייתא ודרבנן מתנגשים, כן? אם יש איזה מצווה או איסור מהתורה ועוד איזה מצווה מדברי חכמים, אז דאורייתא דוחה את הדרבנן. כי דאורייתא זה יותר חמור. עכשיו, יותר חמור, בפשטות זה יותר חמור כי השם ציווה. ודרבנן זה חכמים, תודה רבה. חכמים תקנו, אז זה פחות חמור. הרמח"ל, שמעתם פעם על הרמח"ל? מה? הנה, קיבלתי קפה. דאגו. הרמח"ל רוצה להסביר קצת מה ההבדל בין המצוות שמהתורה, שהן חמורות יותר מהמצוות של דברי חכמים. פשוט, זה משמיים, זה חז"ל תקנה את הכנסת הגדולה, חכמים שבכל דור. אז ודאי שזה יותר חמור. אבל מה המשמעות הרוחנית של החומרה הזאת? הרמח"ל רוצה להסביר שככל שיש יותר, נגיד, יותר חומרות, יותר מצוות, יותר איסורים, ועוד מתוקף של דאורייתא, משמעות הדבר שיש פה גם קדושה יותר עליונה. ואם אין חומרה מדאורייתא, אלא זה רק דברים שחכמים תקנו, זה לא רק שחכמים תקנו, זה דבר גדול מאוד, אבל זה יהיה עם קדושה במדרגה אחרת. כן? והרמח"ל הוא עושה סדר בין כל מועדי השנה, מהחמור ביותר עד הפחות חמור. אני רוצה להגיד קל, כי להגיד על חגים, שחכמים יתקנו שזה קל, קלים, זה לא, זה הכל חשוב מאוד. אבל יש הדרגות של קודש, כמו בירושלים. בירושלים יש קדושה שבתוך החומה, זה כבר מקום קדוש. אבל אחרי זה נכנסים לעזרה, זה יותר קדוש. נכנסים לקודש, יותר קדוש. קודש הקודשים זה יותר קדוש. יש מדרגות, מדרגות של קדושה בירושלים. יש מדרגות של קדושה בארץ ישראל. יש ארץ ישראל, לעומת ירושלים. בסדר? אז יש מדרגות של קדושה בהמון המון דברים בתורה. והרמח"ל בספר דרך השם, שמעתם פעם על הספר הזה? ספר מסילת ישרים, שמעתם? ספר מסילת ישרים זה הספר הכי מוכר, ואולי ספר מוסר, לא יודע, אין אף אחד שמתקרב למסילת ישרים, אף ספר מוסר שמתקרב למסילת ישרים, מבחינת זה שכל עם ישראל, כל הסגנונות של עם ישראל, כל העדות, כל השיטות, כל זה, כולם, כולם, כולם יודעים שמסילת ישרים זה ספר המוסר מספר אחד. בחיי הרמח"ל, דיברנו פעם על הרמח"ל, תמיד צריך להיות שבעל השמועה יהיה נגד עינינו. טוב, אנחנו לא יכולים לפגוש את הרמח"ל, אבל קצת להבין מי זה הרמח"ל. רבי משה חיים בוצאטו, לפני בערך 270 שנה, אל תתפסו אותי בתאריך, אבל זה פחות או יותר הזמן. אולי 280-290, כי הגר"א היה דור אחריו, הגאון מווילנה, והגר"א אמר שאם הרמח"ל היה חי, משמע שהרמח"ל נפטר לפני שהגר"א אמר את זה, אם הרמח"ל היה חי, הייתי הולך אליו ברגל. ככה הגאון מווילנה אמר על הרמח"ל. הרמח"ל הוציא ספר מסילת ישרים, ספר דרך השם, שזה מה שאני הבאתי לכם היום, ואחרי זה כל שאר הספרים שלו יש ספרי קבלה. דעת תבונות, כלח פתחי חוכמה, אדיר במרום, עוד כל מיני שמות כאלה שלא מבינים מה הכותרת שם. זה הכל דברים בפנימיות התורה. דרך השם זה ספר קטן יחסית, פחות מוכר, לא קבלי, שם קצת, דברים אמוניים. לא מוסריים, אלא אמוניים, יסודות באמונה, בהשגחה, בתפילה, יש לו כמה פרקים על סדרי המועדים והחגים, הסברות רוחניות אמוניות. בחיי הרמח"ל לא כל כך למדו את הספרים שלו, אני לא אומר את זה בלשון עדינה. מכיוון שהוציא ספרי קבלה כל כך כל כך עמוקים, הוא בעצם אפשר לומר שהוא קצת הקדים את זמנו. הופיעה תורה עמוקה שחכמי ישראל, לפחות באזור איטליה, ספרד, כל אירופה, לא הצליחו להבין שיש פה קומה חדשה ועמוקה יותר של תורת הסוד, ולכן חשדו בו שהוא משיח שקר. והרמח"ל, כל עיירה יהודית שהוא היה מגיע אליה, הרב של המקום היה מורה לאנשים, תרדפו אחריו שיברח מהעיר פה. הטילו עליו חרם ונידוי, הוא נפטר בדרכים בגיל 40 ומשהו, זה הרמח"ל. 50 שנה אחרי שהוא נפטר, נפל האסימון. אתם יודעים מה זה האסימון? כולם יודעים מה זה נפל האסימון. פתאום גדולי ישראל הבינו שהם לא ידעו להעריך את הגודל הזה של התורה שהופיע. אז הוא באמת, הוא לא זכה לכבוד ותהילה וספרי, לא רב מחר ולא שום דבר. אבל הנה, תראו, עם ישראל בחוש הנפשי של האומה, כולם על מסילת ישרים. למה? מישהו קידם את הספר? יש קידום מחירות. אף אחד לא מקדם את המסילת ישרים. הוא מתקדם לבד, הוא מקדם את כולנו. זה הרמח"ל. אז הרמח"ל לא זכה לזה. גם הרב זצ"ל, שחידש המון דברים בתורה, חטף הרבה ביקורת וגם ביזיונות. שזה פחות מסופר בספרי סיפורים, אבל היו ביזיונות לרב זצ"ל. הוא, מה שנקרא, לא נתן את זה להיכנס ללב. כאב לו, מצד זה שיש ביזוי תורה, לא, 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 לא באלבון אישי. ובאיזה מקום הוא כותב, לפעמים אני מרגיש כמו הרמח"ל. ככה הרב זצ"ל אומר. מצד זה שהוא בא עם איזושהי קומה חדשה של תורה, וחכמי הדור, חלקם או רובם אפילו לא ידעו להעריך את התורה הזאת. אז זה הרמח"ל. והרמח"ל מסביר ככה. יש לנו מועדים בשנה, דאורייתא מדרבנן, מהתורה, מדברי חכמים, ויש מדרגות מדרגות של קודש בכל המועדים של השנה. איך אנחנו נדע לומר, להבין מהו היום הכי קדוש בשנה? היום הכי קדוש בשנה, אנחנו נבחן לפי כמות המצוות שיש ביום הזה. מצוות לא תעשה, איסורים, חומרות, ומצוות עשה. מה היום שיש בו הכי הרבה איסורים? יום הכיפורים. ומה אחרי יום הכיפורים? שבת. מה בין שבת ליום הכיפורים? גם בשבת וגם ביום הכיפורים, למתת אבות מלאכה אסורות. כן? אבל ביום הכיפורים יש עוד. יש עוד חמש עינויים, כן? שתייה, שיחה, אכילה וכולי. חמשת העינויים זה עוד חמש איסורים מהתורה ביום הכיפורים. ובנוסף לזה, גם ביום הכיפורים יש המון 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 מצוות עשה שאין בשבת. זה כל עבודת הכהן הגדול. לנו מצוות עשה היחיד שיש לנו ביום הכיפורים זה מצד הוידוי, שהחכמים סומכים את זה מדאורייתא, שלומדים שזה מהתורה. אבל יום הכיפורים זה היום המשופע ביותר, גם באיסורים וגם במצוות עשה, ממקם אותו הרמח"ל בתור היום הכי קדוש. בסדר? מתחת לזה זה יהיה שבת, כי שבת זה... יום הכיפורים ושבת הם קצת קרובים, כי יום הכיפורים נקרא שבת שבתון, כן? זה שבת אוהו שבת, שבת שבתון. השבת אחרי יום הכיפורים, יש לו מדרגה של קדושה מאוד עליונה, אבל פחותה מיום הכיפורים. אחרי זה יש לנו את הרגלים. כן. כן, עוד מעט נקרא בפני, נעשה את הסדר, בסדר? זו שאלה נכונה. נכון, יש איזה קושי פה בלשון הזאת, זו שאלה טובה מאוד, מדויקת מאוד, אבל נראה לפי המשך הדברים שזה הסולם שהוא בונה. כן? לאבא שלי יש סולם? הקדוש ברוך יש לו סולם. כן? מה ההבדל בין יום טוב לשבת? גם ביום טוב אסור לעשות מלאכה. נכון? זה כמו שבת. אבל זה קצת פחות משבת. למה? כי הותר אוכל נפש. מותר לבשל ליום טוב עצמו. כלומר, יש פחות איסורים ביום טוב מאשר שבת. מילא, ביום טוב יהיה פחות קדושה משבת. אחרי יום טוב, יורדים בסולם, חול המועד. בחול המועד גם יש איסור מלאכה, לא כמו יום כיפור, לא כמו שבת, גם לא כמו יום טוב. כי חול המועד, כל צורכי המועד יכול לעשות. כן? נכון? זה מותר לעשות מלאכות, צורך המועד. אם זה מלאכות שהן לא לצורך המועד, לא יודע, מישהו רוצה אבל לתקן עכשיו את המפסת או משהו, בכלל הוא צריך את זה בחול המועד וזה, נכון? אז זה ודאי שיהיה אסור לעשות בחול המועד. רק דבר העבד או צורך המועד. כלומר, זה, יש יותר דברים הותרו, יחד עם זאת יש כמה איסורים בחול המועד, אז יש פה איזושהי מדרגה של קדושה. מתחת לחול המועד, מה נשאר לנו? ברוך אתה, אדוני אלוהים מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. איזה עוד מועדים יש לנו? חנוכה ופורים, ויש שם גם באמצע את ראש חודש. יש איסור מלאכה בראש חודש? מה? באמת? אתם יודעות את זה מלימוד או יודעות את זה מהמציאות? באמת היה בתקופות קדומות יותר, נהגו נשות ישראל לא לעשות מלאכה בראש חודש. היום דעתי, אני לא יודע אם האמהות שלכם, לא נראה לי שמקפידות בדבר הזה, יש סבתות עדיין שלא מחפשות בראש חודש. ושיש יומיים ראש חודש, זה ערימות של כביזה, זה כבר חצי חול המועד, זה אירוע, מרגישים שראש חודש בבית. אבל לא, לא יודע, זה פתאום שזה נעלם כזה. בחנוכה יש איסור מלאכה? מה? חצי שעה אחרי הדלקת נרות. נכון. גם חצי שעה לפני הדלקת נרות אסור לעשות שום מלאכה, גם לאנשים, אבל זה לא בגלל איסור מלאכה, זה בגלל שמה ישכח להדליק נרות. אז חצי שעה לפני אל תתחיל להתעסק עם כל מיני דברים. זאת אומרת, זה לא איסור מלאכה, זה זהירות שלא נפסס את המצווה. בפורים יש איסור מלאכה? כלום. תחתית הסולם. אמרנו, אנחנו נקראת פורים, אבל זה ככה אנחנו חבר'ה פורים בתחתית הסולם. הכי נמוך, לכאורה, לפי המשוואה, זה היום עם הכי פחות קדושה. בסדר, תדאגו, יהיה בסדר, רמח"ל עוד יהפוך את העניינים, אנחנו בשיעור לפורים. מה? בפורים אין איסורים, יש מצוות עשה, נכון. נכון. שאסור מה? אסור לדבר? כן, אבל אין איסורים. גם אין איסור מלאכה בפורים. כתוב שכל מי שעובד בפורים, אם מישהו אנוס על זה, נהג אוטובוס, אז הוא עובד, וזה לא הצורך שלו, הוא רוצה להיות בחופש, או יש צורך מערכתי. אבל אם אדם שהוא עצמאי, הכל עושה מלאכתו בפורים, לא יראה ברכה מהמלאכה הזאת. זה לא איסור. אבל פורים, קצת כאילו מבזה, כאילו מקל ראש ביחס למועדים. אין איסור מלאכה, אז יאללה, נלך לעבוד. בואו נראה את הדברים פה בפנים. הלשון של הרמח"ל היא כלשון הרמח"ל, היא קצת יותר מאתגרת ממצילת ישרים, אבל בעזרת השם, אומר כך, ואומנה, גזרה החוכמה העליונה, גזרה, הכוונה הקדוש ברוך הוא קבע, ציווה, ציוותה החוכמה העליונה, להוסיף לישראל קידוש על קידוש, הכוונה להוסיף לישראל קדושה על גבי קדושה, כי בפרק לפני זה הוא הסביר כמה שעם ישראל יש להם קדושה. קדושת התורה, קדושת המצוות, קדושת הנפשות שלהם. אז הוא בא בפרק הזה ומוסיף, יש גם קדושת המועדים. בשביל מה? כדי שישראל יזכו לעוד מדרגות של קדושה, בזה שהם יקיימו את המועדים. ונתנה להם גם ימי קודש מלבד השבת, כן? עוד הרבה חגים, רגלים וגם דברי חמים, חוץ משבת, שבהם, בימים האלו, יקבלו ישראל מדרגות ממדרגות הקדושה. אמנם, כולם, כל המועדים ומדרגות הקדושה השונות שבהם, למטה פחותות ממדרגת השבת, פחותות ממדרגת ההשפעה והקדושה שיש בשבת. כן, אנחנו אמרנו שיום הכיפורים הוא יותר משבת, וזה מה שהולך להשלים במשפט הבא. והנה, כפי מדרגת השפעתם של הימים האלה, כלומר, כפי מדרגת שפע הקדושה שמופיעה בכל הימים האלה מדאורייתא מדרבנן, כן, בהתאם לשפע של הקודש שמופיע, למדרגת הקדושה שמופיעה, הוצרכנו, הודרכנו, נצטווינו, להינתק מן העסק העולמי. העסק העולמי זה לעסוק בדברים של מלאכות, עסק של ארציות ודברים של חולין. וכפי זה איסור המלאכות, וכפי זה איסור המלאכות בהם, כלומר לפי מדרגת הקדושה, יש, זה בא לידי ביטוי בזה שיש ריבוי של איסורים. והיום, יום הכיפורים למעלה מכולן. אני חושב ששבת ויום הכיפורים זה הולך ביחד. אחריהן, כלומר, קדושה דרגה פחותה מיום הכיפורים, ימים טובים. ימים טובים זה ראש שנה יום כיפור, זה שלושת הרגלים, הם ימים טובים. ואחריהם חולו של מועד, כמו שאמרנו, ואחריהם ראש חודש. ואין בו ביטול מלאכה אלא לנשים. זאת אומרת שבזמן הרמח"ל, באמת הנשים נהגו בראש חודש לא עושות מלאכה. אני לא יודע אם זה אומר שהם לא בישלו, או לא עפו. יש הבדל גם מלאכות. גם בחצי שעה אחרי הדלקות בחנוכה, איזה מלאכות אסורות לעשות לנשים? כל המלאכות לא עושות כלום? אז זה, לא, זה כתוב בפוסקים שזה מלאכות כמו תפירה ו... והריגה ודברים כאלה. כלומר, מותר להכין ספינג'ים, היה דלקת נרות, זה לא מלאכה אסורה, בסדר? זה מלאכות כאילו, מלאכות שלא רגילות, לא מטבח, זה הכי נורחתם. ואחר כל זה, חנוכה ופורים, שאין בהם ביטול מלאכה. אם אין בהם ביטול מלאכה, אם אין איסורים, אז הימים האלה מאוד לא, מאוד לא, 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 לא עם מדרגה מאוד עליונה של קדושה, חנוכה ופורים. אז מה כן יש בהם? אלא הודעה בחנוכה, ושמחה גם כן בפורים, וכל זה כפי ערך השפע הנשפע והאור המאיר ההוא. הכל לפי מדרגת השפע והקדושה והאור שמאירים בכל אחד מן הימים האלה. אז לפי מה שהוא הסביר פה, יום הכיפורים זה היום הכי קדוש, וחנוכה ופורים זה היום הכי פחות קדוש. אז מה שאומרים פורים כפורים, נכון? פורים זה לא נשמע פה ככה. אבל, עכשיו הרמח"ל הולך לקחת את הסולם הגדול הזה, הגבוה הזה, עם כל המדרגות השונות של הקדושה, שכל אחת יותר קדושה מזו שתחתיה, הוא הולך להשכים את הסולם. הוא הולך להגיד עכשיו שנכון. ההדרגתיות הזאת היא נכונה. אנחנו לא נחזור. היא אמת לאמיתה. אבל יש עוד צד, עוד זווית, עוד בחינה שבהם אנחנו בוחנים את המועדים, שמזה נראה שבכל מועד, לא רק שיש איזו מדרגה של קדושה, שהיא פחותה מהמדרגה שמעליה, והיא יותר מהמדרגה שתחתיה, אלא יש בכל חג ומועד, דאורייתא ודרבנן, מדרגה מיוחדת, קדושה ייחודית, שמתאימה רק ליום הזה. כלומר, יהיה בכל המועד יש איזו קדושה, שהוא לא יותר ופחות מיום הכיפורים, ולא יותר ופחות מחנוכה ופורים. זה קדושת חול המועד. קדושה ייחודית, מעלה של קדושה, כן? לא בסולם של ה... בוא נגיד, הכמות הקדושה, מדרגות הקדושה, אלא באיכות ייחודית של קדושה. קדושה מיוחדת וספציפית לכל מועד. ואז אין תחרות בין המועדים בעצם. אין הדרגתיות. יש את זה מה שהוא הסבר הראשון. עכשיו הסבר השני, הוא הולך להסביר משהו נוסף. ואולי, מלבד הקידוש הזה, כלומר מלבד הקדושה שהוא ציין בפסקה הקודמת, הנשאר, הכוונה הנמדד, במדרגותיו, פי מדרגת קדושת הימים, כלומר מלבד ההדרגתיות של מעלות הקדושה של כל החגים, יש עוד עניינים פרטיים, ספציפיים, ייחודיים, מיוחדים לכל זמן מזמנים אלה כפי עניינו. כלומר יש איזשהו קדושה, איזשהו מהות, איזשהו בחינה שבכל חג, שהוא רק בחג הזה. יש משהו בפסח שאין ביום הכיפורים. יש משהו בחנוכה שאין בחג שבועות. זה לא שחנוכה יותר משבועות, אלא חנוכה יש לו איזו קדושה כזאת, שזה לא בתחרות, זה לא פחות או יותר, פשוט קדושת חנוכה. כמובן, גם קדושת פורים, קדושת יום הכיפורים, כל אחד יש לו איזו בחינה מיוחדת. אז מה זה הקדושה הזאת? הוא מסביר. בשורש כולה, הוא סדר שסדרה החוכמה העליונה. מה זאת אומרת סדר שסדרה החוכמה העליונה? זה רצון השם, ההנהגה האלוקית, היא סדרה את המועדים האלה, והטביע בהם מדרגות של קודש. למה? הוא מסביר. שכל תיקון שנתקן, כל אור גדול שהאיר בזמן מן הזמנים, בשוב תקופת הזמן ההוא, יאיר אלינו אור מעין האור הראשון, ותחודש תולדת את התיקון ההוא במי שקיבלו. את המשפט הזה, זה המשפט המרכזי של הרמח"ל, צריך להסביר אותו לאט לאט. בסדר? הוא אומר ככה, בכל מועד יש איזה מבחינה מיוחדת של קדושה. עכשיו, אני רוצה לשאול דבר כזה. כשאנחנו מציינים את פסח, למה אנחנו מציינים את פסח? מה? זכר ליציאת מצרים. זכר ליציאת מצרים, זה הולך איתנו כל השנה, בשבתות, ברגלים, בתאי בפסח. זכר ליציאת מצרים. כלומר, מה זה חג פסח? נכון? לזכור, שהיינו כמובן התחיל בגנות, היינו עבדים, השם גאל אותנו, הציל אותנו, ואנחנו, לפי כך אנחנו חיים להודות, להלל השבח, כלומר, אנחנו נזכרים, זה התאריך של יציאת מצרים, אנחנו נזכרים בישועת השם העצומה ביציאת מצרים, ואנחנו מודים להשם. בסדר? רגע. אז מה בעצם קורה בי"ד בניסן השנה? ט"ו בניסן? מה קורה? משהו קורה ביום הזה? לא, זה יום זיכרון. צריך להיזכר משהו שקרה פעם בתאריך הזה. זה בסדר? מתיישב לכם? זה פשוט זה תאריך. אם מישהו מציין את היום הולדת שלו, משהו קרה בתאריך, לא יכולתי כאן, זה יום הולדת, זה כל מיני אנשים, כל מיני אומרים שזה כן משהו, לא יודע. אם מישהו עבר טסט, והוא זוכר את התאריך שהוא עבר טסט. אז הוא, יכול מי ששמונה, תשע, עשר טסטים, מי שהוא, מי שהיא, אני לא בא, אז... זה יום חג, בהחלט, זה באמת, ראוי להגיד הלל. אבל לא, התאריך הזה אין שום משמעות לתאריך הזה. היה אירוע גדול בהיסטוריה, הגיע התאריך הזה, אומרת כמה, זה היום שעברתי טסט, זה היום שלא יודע מה, סיימתי לימודים, לא יודע, אין איזה שום משמעות בתאריך, השנה. זה, אנחנו פשוט נזכרים במשהו שקרה אז. אולי. הרמח"ל רוצה להגיד שזה לא כך. אם היה איזשהו אירוע גדול שהקדוש ברוך הוא חולל אותו, בין זה חגים, יציאת מצרים או מתן תורה, שהתאריך הזה חוזר כל שנה, זה לא רק להיזכר באירוע ההיסטורי, להודות להשם על זה, אלא אותה הקדושה שהופיע באותו אירוע היסטורי, מתן תורה, יציאת מצרים, גאולת מרדכי ואסתר, אותו התאריך, הקדושה שהופיעה אז, היא חוזרת ומופיעה במציאות הפנימית, במציאות הרוחנית, בכל שנה ושנה. זה לא לזכור משהו היסטורי, אלא זה לפגוש את זה מחדש. לכן המילה זכר יש לו שתי משמעויות, נכון? זכר זה השורש. מה זה זכר? זה לזכור. משהו שהיה בעבר, נכון? אבל יש עוד הטייה של השורש הזה. זכר אפשר גם להגיד לאזכר. מה ההבדל בין לזכור ללאזכר? מה? לציין משהו שהיה. אם עושים אזכרת נשמות. אנחנו נזכרים במישהו שמת, אזכרה זה באלף. עושים אזכרה. אנשים טועים בזה, קודם זה היי, אבל זה אזכרה. זה אזכור נשמה. רגע, אנחנו זוכרים איזה נשמה שהייתה, ועכשיו היא לא. או שאזכרת נשמה, העלאת נשמות, אזכרת נשמות זה לעשות עילוי לנשמה. זה לא להיזכר במשהו שהיה ונגמר, אדם שהיה ונגמר. הנשמה היא נוכחת. טוב, אנחנו לא רואים, לא פוגשים, אבל ביום הפטירה של האדם, חכמים אומרים לו, זה הזמן להעלות את הנשמה, להזכר אותו. משהו שהוא מאוזכר, הוא נוכח. איך קוראים לשמות השם בתורה? אזכרות השם. כל מקום שכתוב י' כ' ו' כ' אדנות או אלוקים, כל השמות האלה בתורה זה אזכרות. כן, מי שכותב ספרי תורה, אסור למחוק אזכרה. אסור למחוק שם השם. אזכרות אסור למחוק. אם מישהו יצא לו כזה פסוק לא יפה, הוא יכול למחוק הכל, אבל משהו כתב שם שמיים, שם השם, י"ו, או כל שם אחר של הקדוש ברוך הוא, זה אזכרה של השם, יש פה אי אפשר למחוק את זה. כלומר, שאנחנו, המועדים שלנו, הם לא רק לזכור אירועים היסטוריים, אלא להזכר את הקדושה שהופיע באותו אירוע היסטורי, יציאת מצרים, מתן תורה או מה שלא יהיה, ואנחנו פוגשים אותו מחדש. הוא מופיע בכל שנה ושנה. איך נפגוש את ההערה הזאת? איך נפגוש את הקדושה הזאת? איך נקבל ממנה משהו? איך נתחבר אליה? איך היא תשפיע עלינו? איך? דרך המצוות. דרך המצוות, גם דרך האיסורים. כן? דרך המצוות של התורה, דרך המצוות של חכמים. כשאנחנו רוצים לפגוש את קדושת היום, הרב קוק קרא לזה הערת היום, עם א', ההערה שהופיעה אז חוזרת ומעירה. נפגוש אותה בקיום, בהיזהרות כמובן מכל האיסורים, אם יש איסורים, תלוי איזה מועד זה, וקיום המצוות. לפי זה, כשאנחנו עושים, נכון, בליל הסדר, יש דין בהלכה שעולה בהמון מקומות, שצריך לעשות דברים דרך חירות. מה זה דרך חירות? כן, כי אנחנו בני חורים. דרך חירות, הכוונה כתוב בהלכה, שאדם לא ימזוג לעצמו את הכוסות יין. תראות את ההלכה הזאת? אלא כל אחד שמישהו אחר ימזוג לו. דרך חירות, שמישהו, מה שנקרא, יפנקו אותי. זה גם אתה אחרי זה לפנק מישהו אחר, לא משנה, אבל זה דרך חירות, זה הצגה. או הגברים צריכים לאסף. דרך חירות. כן, נשים זה סוגיה הלכתית, נהגו שלא, אבל כתוב שנשים חשובות מסיבות. מה זה נשים חשובות? זה שיעור אחר לחלוטין. כל הנשים חשובות. וכל הנשים לא נוהגות להסב, בסדר. אבל הוא מסב. יפה, זה דרך חירות, זה הצגה. אם אדם, איש, שותה אחת מארבעת הכוסות, או אוכל חלק מהמצת מצווה שלו, והוא לא עושה את זה בהסבה, הוא צריך לחזור ולשתות. הוא צריך לחזור ולאכול את המצה. כלומר, ההסבה פה זה לא איזה אווירה. אווירה, בני חורין. לא, לא, לא. אתה לא קיימת את מצוות ליל הסדר אם לא הסבת. אבל זה הצגה למי? זה לא הצגה. להסב? נכון. נכון. זאת אומרת, בן חורין דווקא יושב ישר. נכון, עדיין. שלא, זה במציאות הצודקת. הלכה ככה היא נתקנה, ככה עושים, מסיבים. לא חייבים ממש ככה להימרח איזה, ולנטות בזה, זה בלגן, חרוס את זה. אבל אנחנו עושים כל ההלכות, כל המצוות של חג פסח, זה דוגמה שהכותרת של הרבה מהם זה דרך חירות, דרך בני חורין, זה בעצם הדרך שלנו, דרך המצוות, האיסורים, גם המנהגים השונים שיש בפסח, יש המון מנהגים בפסח, זה הדרך שבה אנחנו פוגשים את הקדושה שהופיעה ביציאת מצרים. נקרא לזה קדושת החירות, מעלת החירות. כן? שאנחנו יושבים ועושים ליל הסדר כתיקונו, אנחנו פוגשים את קדושת פסח. קדושת פסח זה דרך המצוות. סוגריים, יש אנשים מרגישים, טוב, אנחנו רוצים קדושה בחגים, נכון? קודם כל נגמור את כל המצוות, קצת ידי חובה, עכשיו בואו נראה איזה דברים רוחניים שיעשו לנו קדושה. אז זה נכון, יש המון מאמרים וספרים ודברי חז"ל לקרוא על המועדים שאנחנו פוגשים את קדושת המועד. המצוות, אבל שם הכל טמון. שם, בקיום המצוות, בזהירות מהאיסורים, שם אנחנו פוגשים את זה. זה שמישהו מסלק את החמץ מהבית שלו, הוא יפגוש את קדושת הערת, קדושת חג פסח. אז אני קורא שוב פעם את המשפט הזה, פסקה שמתחילה באות ו' מהאמצע. שורש כולם הוא סדר שסדרה החוכמה העליונה, שכל תיקון שנתקן, כל קדושה, כל אור גדול, שהאיר בזמן מהזמנים, יציאת מצרים, מתן תורה, או כל אירוע אחר, ושוב, כשחוזרת תקופת הזמן ההוא, שהתאריך חוזר בכל שנה ושנה, יאיר עלינו אור, מעין האור הראשון, יאיר עלינו קדושה, תאיר עלינו קדושה, כדוגמת הקדושה שהופיעה באותו זמן בעבר. ותחודש תולדת התיקון, תולדת ההערה, הקדושה, במי שקיבלו. עם ישראל מקבלים את קדושת התורה בחג השבועות. עם ישראל מקבלים את קדושת החירות בחג פסח. בחג פסח יש הרבה מנהגים, יש הרבה הלכות גם, אבל מה יש בחג שבועות? איך נפגוש את הערת החג של מתן תורה? איך? זה רגל בלי, אין סוכה, אין מצה, אין כלום. אז מה, עוגות גבינה? לא נראה לי שזה... אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים. יש מנהג של ללמוד כל הלילה, אבל זה מנהג הרבה יותר מאוחר. זה לא, זה אפילו לא, ודאי לא מדאורייתא, זה גם לא מ... זה לא מהגמרא. מאוחר יותר, לפני כמה, 200-300 שנה, משהו כזה. שאלה. אבל אנחנו צריכים לשמור את החג. יש את המלאכות שאסורות בחג, יש מצוות עשה ושמחת בחגיך, בשר, יין, חולי, לענג, בגדים משמחים וזה. זה כנראה, זה ככה אנחנו פוגשים את הערת הרגל. מיני על פי זה, על פי העיקרון הזה, שהקדושה באה ומופיעה בכל שנה מחדש, נצטווינו בחג הפסח, בכל העניינים שנצטווינו לזכר יציאת מצרים. כי ביות התיקון הוא תיקון גדול מאוד שנתקנו בו בעבר, כלומר הייתה פה הערה גדולה, תיקון הכוונה הערה גדולה, קדושה גדולה, כמו שזכר מלמעלה, הוקבע, כלומר הקדוש ברוך הוא ציווה וקבע לדורות, שבשוב תקופת הזמן ההוא, שהתאריך השנתי מגיע כל פעם, יאיר עלינו אור מעין האור שיאיר אז. תחודש בנו תולדת אותה התיקון, הקדושה, ההערה, ועל כן, בגלל שהאור הזה, הקדושה הזאת חוזרת ומתעוררת בתאריך המסוים, על כן, מכוח זה נתחייבנו באותם העניינים כולם, בכל המצוות, בכל המנהגים, בכל האיסורים. כלומר, כל המצוות האלה זה לא זכר למשהו, אלא זה להזכר, לפגוש מחדש את הקדושה הזאת. זה דברי הרמח"ל. טוב, מה זה קדושת פורים? נכון? מה זה קדושת פורים? איזה הערה, איזה סוג של קדושה והערה הופיעו אז, ואנחנו רוצים לפגוש את ההערה והקדושה הזאת בפורים, השבוע. מה, איך נדע מה? בואו נבדוק את המצוות. אנחנו לא, אין לנו כלים, אלא אם חכמים תקנו ארבע מצוות, כן? מה המחנה המשותף של ארבעת המצוות האלה? נכון? איפה זה כתוב? אני חושב שהגננות המציאו את זה. לא, זה לא כתוב בחז"ל. אני כבר שנים חוקר את זה. זה פשוט, זה טוב, זה זיכרון אולי, זה חביב. זה בסדר, זה בסדר. הגננות זה מצוין. הגננות זה מקור. יש דורייתא דרבנן גננות. כן, זהו, זה, לך תתווכח איתם גם. ברור ש... אז צריך, המהר"ל, זה בסוף המגילה, סוף הפירוש שלו, מגילת אסתר, הוא מנסה דרך המצוות שחכמים תקנו לנו, כן, כי חכמים לא סתם עשו איזה מצוות בשביל אווירה. חכמים השיגו את הערת הקדושה שהופיעה אז בשושן, וכדי לאפשר לנו לפגוש את הקדושה הזאת, שהיא חוזרת ונאורה כל שנה, אבל איך נפגוש אותה? צריך אמצעים לפגוש אותה. חכמים ידעו לדייק מה הערת הקדושה שהופיעה, ממילא ציוו אותנו בארבע מצוות, כדי שנוכל לפגוש את הערת החג. בסדר? אם יש שאלות תשאלו. הלאה, אומר המהר"ל ככה, משלוח מנות איש לרעהו, האם יש יום אחר בשנה ששולחים מנות אחד לשני? מתנות לאביונים זה אפשר להביא, מתנות לאביונים זה צריך לדאוג לעניים, יש קמחא דפסחא, כלומר יש את הדברים האלה, זה בעוד חגים, כן, לדאוג למעות חיטים, לדאוג לעניים שיהיה להם למצות, אבל איפה כתוב משלוח מנות לאיש רעהו? באיזה חג זה מצוי? זה לא מצוי באף חג. למה אין את זה למשל ברגלים? למה אין משלוח מנות ברגלים? ברגלים יש מצווה לשמוח בבשר ויין. אז למה חכמים תקנו שכל אחד ישמח בבשר והיין שלו? אולי אז שיהיה משלוח מנות, שואל המהר"ל. אבל לא, יש איזה משהו בפורים שדווקא שם משלוח מנות. יש איזה משהו בהערה, בקדושה של פורים, שאנחנו נפגוש אותה את ההערה והקדושה הזאת, דווקא זה שיש משלוח מנות. בוא נראה. משלוח מנות איש לרעהו. המצווה הזו של משלוח מנות היא בפורים יותר מימים טובים. כן, הוא מבליט של למה אין את זה בימים טובים. ולמה המצווה הזאת יותר ביום זה מן ימים טובים? אם זה איש לרעהו ולהרבות שמחה וזה, אז למה שיהיה לו, שיהיה גם ברגלים, בימים טובים? הוא מסביר. מה זה משלוח מנות? איזה אור וקדושה תמונים בתוך המצווה הזאת? הדבר הזה ידוע ממה שיבר למעלה. כיפורים, ישועה בשושן ופורים לדורות, הוא לישראל. למה ישראל יש להם חג פורים? מפני שניצח את זרע עמלק, אשר הם אויבים וצוררים ביותר. וזה כי ישראל הם הפך זרע של עמלק. כי כל זמן שזרע עמלק, חסר איזה מילה פה, שזרע עמלק בעולם, אין שמו אחד, וישראל הם יחדים שמו ערב בבוקר. מה זה הדבר הזה? איפה עמלק פה נכנס לאירוע? יש לנו חשבון מול החשברוש. החשברוש הוא הפסיק את... לפני זה, כורש כבר הפסיק את בניין בית שני. והחשברוש ממשיך את הכיוון הזה, שלא ימשיכו לבנות את בית שני, נכון? הוא גם הוציא את כל כלי המקדש. שזה בעצם מה שנקרא, כלי המקדש זה פה, ולא הולך להיבנות בית המקדש. והוא שולט 127 מדינה. נכון, יש לו את אמן, שהוא זה יועץ שלו, שהוא שר אצלו, והוא, אנחנו יודעים שהוא מזרע עמלק, אבל החשבון לכאורה זה מרדכי מול אחשוורוש. זה עם ישראל מול אחשוורוש, לכאור. אומר אמרה לא. בעצם, בין השורות במגילה, כל מה שמתרחש שם בשושן, זה בעצם בירור, זה מאבק בין ישראל לבין המלך. בין מרדכי לבין המן. אחשוורוש הוא משהו צדדי. הגמרא אומרת שאחשוורוש הוא מלך הפכפך. מלך הפכפך היה. מה זה מלך הפכפך? מה זה אדם שהוא הפכפך? כאילו, הוא לא סגור על עצמו. מה? כן, פעם ככה, פעם ככה, פעם ככה, פעם ככה. מסביר המהר"ל בתחילת המגילה, הוא אומר לו אחשוורוש כזה. אחשוורוש הוא מולך על כל העולם. 127 מדינה, המהר"ל אומר, זה כל ה-70 אומות. כל ה-70 אומות, עכשיו דיברנו על זה באחד השיעורים, כל 127 מדינה הם כולם תחת מלכות אחשוורוש, והם הפכפכים. הם גמישים. כשהמן מתחזק ומתרומם, אחשוורוש עם המן. אחשוורוש וכל האומות מתגמשים, הם הולכים עם המן. כשהמן נופל ומרדכי מתרומם, פתאום אחשוורוש שם אותו על ביתו, זה, אתה זה, נותן לו זה, אחשוורוש. אז אחשוורוש הוא פרווה. זה הולך ככה או ככה. אחשוורוש וכל האומות. אבל שתי אומות שהן לא מתקפלות, הן לא מתגמשות. זה ישראל ועמלק. ומרדכי זה המן. זה המאבק הפנימי פה. אחשוורוש זה רק ברקע. וכשמרדכי, ויחד עם כל עם ישראל, הם בעצם חוזרים בתשובה וזה, והם מנצחים את בעצם, הם נלחמים שם בחיילים של אחשוורוש, אבל בעצם המשמעות זה דבר שהם מכריעים את המלא, כי הוא גם נתלע על העץ. אז מה שקרה שם זה לא איזה ניצחון אסטרטגי מבריק, שמרדכי וזה, ועם ישראל איכשהו הצליחו להרוג אותם, ותלו את המן, זהו. היה פה איזה אחד, היה איום, וטיפלנו באיום, תלינו אותו על עץ. לא. אלא זה מאבק רוחני עמוק בין ישראל לבין המלאק. בין ישראל שמייחדים שם השם בעולם, לבין המלאק שהוא קרחה בדרך. כן? שהקדוש ברוך הוא, חז"ל אומרים שכל עוד המלאק בעולם, אין הכיסא שלהם, בין שם שמיים, מלכות השם מתגלה בשלמות בעולם. זה המאבק. האם יתגלה שהשם אחד דרך עם ישראל, או יבוא המן והמלאק והם מקררים, מצננים, והם מחלישים את האמונה באלוהים. זה המאבק. וכשישראל מנצחים את המלאק, איך הם מנצחים אותו? איך הם ניצחו את המלאק? איך הם ניצחו את המן? איך? אומר המהר"ל, כתוב במגילה, מה אסתר אומרת למרדכי? לך כנוס את כל היהודי. בשביל מה? מה? נכון, מדגיש המהר"ל, עוד לפני המשך הפסוק, שצומו וזה, זה, תכנוס אותם. הכוונה, תאחד אותם. כי הם באמת עם אחד. אבל עם אחד מפוזר ומפורד. מה זה מפוזר ומפורד? אפשר להגיד מפוזר ומפורד, יש כמה מאות אלפי יהודים, ויש 127 מדינה, אז הם מפוזרים לכל מיני מקומות. מסביר אמר לא, מפוזר ומפורד, הם היו מפוזרים ומפורדים בליבם. הם לא היו מאוחדים בליבם. הם לא חיו כאומה אחת. ממילא הם התפזרו בין האומות, והם היו בסוג של התבוללות תרבותית רוחנית, אולי גם ממשית. כלומר, הם לא גילו את האחדות הנשמתית שלהם. ושישראל מגלים את האחדות הנשמתית שלהם, אז שם שמיים מתגלה בעולם. אבל הוא מפוזר ומפורד, עם ישראל הוא מפוזר, הוא מטושטש ומעורבב בין העמים, ושם שמיים לא מתגלה. שם המלאק מתגבר, שם המן מתגבר. אבל ברגע שהיא אומרת, לך כנוס, לך תאחד אותה, תזכיר להם שהם עם אחד. וניקלו לעמוד על נפשם, גם ניקלו, לשון קהל. כמו גילו את האחדות שלהם, זהו. המערכה הסתיימה, הם הכריעו את המלאק, הכריעו את המן. אחשוורוש זה לא בעיה, שנייה, תוך שנייה הוא מתקפל למרדכי ואסתר. אז אומר המהר"ל, התוך הפנימי, ההערה הגדולה שהופיעה שם, זה שייחוד השם על ידי ישראל, זה ההתאחדות של עם ישראל, גילוי השם אחד על ידי האחדות של עם ישראל, הכריע את הכפירה, הכריע את המלאק, הכריע את זרע המלאק, את המן. לכן, אומר המהר"ל, המצוות של חג פורים, הן מצוות של אחדות, של חיבור. איפה זה בא לידי ביטוי? במשלוח מנות. במיוחד במשלוח מנות. כי מתנות לאביונים אפשר להרגיש, אפשר לחשוב, טוב, צריך לדאוג למי שאין לו. זה אומר שיש אחדות, אתה מתאחד איתו? לא, אתה מרחם עליו. אבל משלוח מנות, יש לך מלא, הוא יש לו מלא, מה אתם מחליפים עכשיו במבוניירות? בשביל מה? אלא זה הכל כדי לחבר את הלבבות, לאחד את עם ישראל. וגם המשלוח מנות, גם המתנות לאביונים, גם יש בו צד של אחדות. למה? כי כל מקום בתורה שכתוב שצריך לתת צדקה, כתוב שם גם את המילה אחיך. כלומר, למה אתה נותן לו? כי הוא מסכן? לא, אתה נותן לו כי הוא אח שלך, כי הוא בשר מבשרך. כלומר, אתה מרגיש מאוחד איתו ולכן אתה נותן לו, גם אם אתה לא מכיר אותו. כתוב, חי עמוך אחיך. אחיך לא תשוק, כלומר, תיקח ממנו ריבית. כל מקום שכתוב במצוות או הלוואות של עניים, אחיך, 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 אחיך. כלומר, זה הכל מעצים את האחווה. לכן המצוות של פורים, הם מאחדים אותם. זה לא רק אווירה חברתית נעימה, שיש איזה אחדות בין השכנים וזה, לא. אחדות בעם ישראל, זה מגלה שהשם אחד בעולם. אחדות של עם ישראל וייחוד השם. זו המשוואה. וזה מה שמכניע את כוחו של עמלק. וההערה הזאת חוזרת ונעורה כל שנה. והמצוות האלה שחכמים תקנו לנו, במיוחד משלוח מנות מתנות לאביונים, הם אלה שבעצם מפגישים אותנו עם קדושת העם. אני אקרא את זה בפנים. שורה רביעית. כי כל זמן שזרע עמלק בעולם, אין שמו של הקדוש ברוך הוא אחד. וישראל, הרי הם מייחדים שמו ערב בבוקר. ובשביל זה, מכוח האחדות הזאת, הם עם אחד והקים בו יתברך שהוא אחד. ומפני שעם ישראל הוא עם אחד בנשמתו, ראוי שיהיה גם בפועל, שיהיה בהם עם אחד ויהיה להם חיבור ורעות גמורה. ולכן יש להם להחיות אביונים, מצד שהוא אחיו, לא כי אתה מרחם עליו, כי אתה מחובר איתו, אתה מתאחד איתו, והם עם אחד, כי נכתיב את זה מצוות הצדקה, אחיך. כי מפני שהם אחינו, יש לתת צדקה. לכך המצווה הזאת של מתנות לאביונים, ביותר ביום זה, בלבד, דווקא, לא בימים טובים, הן במשלוח מנות, הן במתנות לאביונים. כי זה מצוות שנוגעות בדיוק בנקודה של הארת היום, של קדושת היום. עכשיו הוא מוסיף, לכך נמצא בכל המגילה, שבאו לנצח, איך עם ישראל ניצח, אסטרטגיה, נשק, טנקים, לא. כן, הם גם נלחמו ממש, הם גם הרגו בשושן. כן, אבל סוד הניצחון שלהם זה ההתאחדות שלהם. הגילוי של שם השם אחד בעם אחד, עם ישראל, גוי אחד. כתיב, ולכן כאשר באו לנצח כתיב, לך כנוס את הכל היהודים. נקהלו היהודים. כלומר, הכינוס, ההתקהלות, ההתאחדות, זה בעצם כבר סוד הניצחון. וכל זה במה שישראל הם עם אחד. לכן אם הם השם יתברך הוא אחד, ברגע שהם מתאחדים, השם אחד הוא איתם והוא מושיע אותם. ובזה הם גוברים על המן וזרוע שהם הפך אחדות השם יתברך. כלומר, מלחמה מול המן זה לא רק מלחמה צבאית, זה מלחמה רוחנית. הם גוברים על המן בזה שהם מגלים את אחדות השם בעולם. ובשביל כך בפורים, בפרט זאת המצווה, לשלוח מנות איש נראהו ומתנות לאביונים. למה? בגלל, בשביל, כי אלו המצוות, הן מצוות של אחדות. הן תלויים בזה, במה שישראל הם עם אחד ביותר מכל האומות. לכן חכמים יודעים שאנחנו עם אחד. והם תיקו לנו מצוות שהם עוד יותר מנחיכים ומעצימים את האחדות הזאת. וכשאנחנו עושים, פוגשים את האחדות הזאת, בעצם פוגשים את הארת היום, את קדושת יום פורים. מה לגבי שתי המצוות האחרות? יש בהם משהו של אחדות? נקרא מגילה ומשתה וסעודה. מה אתם אומרות? מרא לא עובר. מה? למה באחדות? מה? לא חובה. קריאת מגילה זה כמו ברכת המזון, אתה יכול לעשות את זה לבד בבית. אבל אף אחד לא עושה את זה בבית. אלא אם כן תאנוס. חייל שלנו זה, כן, כולם עושים את זה בציבור, בציבור הזה, עם בלגן, רעשנים, ילדים, פיקות, הכל, נכון? עם ישראל, הוא רוצה לקרוא מגילה ביחד, נכון? כן, להשתכר לבד זה לא אירוע, תבוא עוד אנשים, תבוא עוד אנשים, עוד אנשים ככה וזה, נכון? נכון? אז כל המצוות האלה, ובעיקר שתי המצוות האלה, אבל כל המצוות בעצם האחדות של עם ישראל. כלומר, נאסוף את זה, ההידרדרות של עם ישראל, הנפילה של עם ישראל, כתוב שנהנו מסעודתו של אותו רשע. כן, שהם השתתפו בסעודה של אחשוורוש. הבעיה שם, הכל היה כשר, היה בדעת, הכל מושלם. הם התערבבו בין הגויים. הם ישבו בסעודה יחד עם כל האנשים. יש לנו נציגים 127 מדינה, אחרי זה עוד סעודה רק של אנשי שושן, והם התערבבו בין העמים. ברגע שהם מתערבים בין העמים, הם בעצם מטשטשים את האחדות הנשמתית שלהם. כן? אז בגלל זה קמה הגזירה של המן. כי הם איבדו את כוחם, את האחדות שלהם, את אחדות השם שמופיע דרכם, הם מסמסו את זה. לכן מעמיד עליהם את המן, ואז הם ניקלים, הם מתכנסים, הם מתאחדים, והמן מתמוטט. מה זה הכוח של האחדות הנשמתית שלנו? וכל מה שאנחנו צריכים לעשות, יש לנו הרבה רבים בחוץ, הרבה עמלקים, הרבה אמנים, יותר גרועים ממנו אולי אפילו, אבל אומרים, כוחנו באחדותנו, כן, אבל צריך להבין שאחדותנו זה לא אחדות של משהו חברתי בלבד, זה אחדות נשמתית. יש לדעת, קודם כל, עם ישראל הם מאוחדים בנשמתם. כתוב בשל"ה הקדוש, מה? אז זהו, אז לפי ההסבר הראשון של הרמח"ל, פורים הכי נמוך. לפי ההסבר של השני שלו, כל חג ומועד יש לו את הקדושה הייחודית שלו. אז הוא לא מדורג פה בכלל, יש לו את קדושת פורים, שאת הקדושה הזאת של אחדות ישראל אין ביום הכיפורים. כלומר, פורים יותר מכולם. בפסח גם יותר מכולם, כל אחד יש לו את המדרגה הייחודית שלו, ובלי הדרגתיות. חוץ מזה, מה שהוא אמר בהתחלה, גם שם יש את הדרגתיות הזאת, וזה פשוט הסברים שונים לדבר. בסדר? ברוכים תהיו, תודה רבה, פורים שמח.